בוקר טוב, שואל יהודה. שלום הרב, לא הבנתי איך לא תגנוב, איננו קשור לבן אדם לחברו. גם גנב בסתר לא מסתדר, כי הרי מדובר בגונב נפשות. אז יש את חברו שאותו הוא גונב, אפילו בממון, זה גנבה מממון חברו. תודה רבה ויום טוב. ברור, ולא תגנוב, זה גם בן אדם לעצמו וגם בן אדם לחברו, ברור. בתוך בן אדם לעצמו יש לא תגנוב, שהיא בבחינת בן אדם לחברו שבבן אדם לעצמו. טוב, הנגנב כאן הוא לא לעניין, זאת אומרת, זה שאנחנו דורשים שזה לא לגנוב נפשות, זה רק בגלל שכתוב פעמיים בתורה לא לגנוב, אז אנחנו לומדים מזה שלא תגנוב, שבמעשרת הדיברות הוא על נפשות. אבל מצד פשוטו של מקרא לא חייבים לומר את זה, זה יכול להיות גם על גניבת ממון. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרשת יתרו עדיין, אנחנו בתוך עשרת הדיברות ממש. אז אני רוצה לומר משהו לגבי הסדר של עשרת הדיברות. אז אנחנו למדנו שזה שלוש שלשות, ויש לנו גם, אפשר לראות את זה בכל מיני כיוונים. הרי אם עשרת הדיברות כתובים על הלוחות, אז יוצא שהדיבור הראשון שמגיע לידיו של משה בבחינת כתיבה, זה לא תחמוד. ומתוך כך עולים עד אנוכי השם אלוהיך. אז שמעתי פעם מהרב לוי נחמני, זכרונו לברכה, הוא הסביר כך. שלא תחמוד זה נקודת המוצא של הקלקול של האדם. אדם חומד, אז הוא יכול להגיע גם למצב שהוא ישקר כדי, בבית דין, כדי לקבל את מה ששייך לחברו. ואם הוא כבר מסוגל להגיע לבית דין לשקר, הוא גם ייכנס לביתו לגנוב. ואז אם כבר גונב, הוא גונב גם את אשתו. אם כבר הוא גונב גם את אשתו, הוא מוכן גם לרצוח. זאת אומרת, זה פה הסדר ממטה למעלה. אבל מה שיכול לתקן את הכל זה אם הוא יקבל סמכות, קבל את אביך ואת אמך. ומתוך כך הוא גם מבין את הערך של מי שברא את העולם. אז זה כבר מצוות השבת, ואז הוא רוצה להיפגש עם האלוהות, אז הוא צריך לא לישא את שם השם לשווא ולא לעבוד עבודה זרה, ומתוך כך הוא מגיע להתגלות של אנוכי השם אלוהיך. כך שאפשר גם לראות את זה בכיוון הזה. בואו נקרא את פסוק ג', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה על פניי? פנים זה מציין אישיות, לעומת אחור שמציין ישות. כלומר, אם אני רואה אדם מפניו, אני יודע מי הוא. אם אני רואה אותו מאחוריו, אני רק יודע מה הוא. למשל, אם יש לו מדים ונשק, אני יודע שזה חייל. אם יש לו כלי עבודה, אז אני יודע שהוא עובד וכדומה. אבל אם אני רוצה לדעת מי הוא, אני צריך לראות אותו מן הפנים. אז יוצא לפי זה שיש לנו שני אופנים של דעת האלוהות, או מתוך מצד הפנים, שזה הרצון, האישיות, או מצד האחור, שזה החוכמה. וזה ההבדל בין מה שמלמדת אותנו הנבואה, הנבואה מפגישה פנים בפנים, לבין מה שהפילוסופיה מלמדת שהיא מפגישה את האדם עם האחור. עכשיו, כשהתורה אומרת לא יראה אלוהים אחרים על פניי, כי ההתגלות היא בבחינת פנים. חכמי הקבלה משתמשים במילה שמקורה ביוונית כדי להגיד פנים, אומרים פרצוף. פרצוף זה הכוונה אישיות, כלומר רצון. ולא יראה אלוהים אחרים על פניי. אם זה ניקח את זה כפשוטו ממש של מקרא, יוצא שמאחוריי יש כן. מה זה מאחוריי? זה סתרה אחרה. כשהביטוי סתרה אחרה שמשתמשים בו בקבלה, צריך להבין אותו לא כדואליזם, כן? כלומר יש אל טוב ואל רע, חלילה, אלא זה הצד האחר של האלוהות עצמה. סתרה אחרה. צד אחר של מה? של האלוהות. אז לא יהיה אלוהים אחרים על פניי, אל תעבוד דרך הסתרה האחרה. תעבוד דרך הסתרה דקדושה. כי היה מקום לומר, אם זה מעט השם וזה מעט השם, אז נעבוד דרך שניהם. כן? והחידוש הוא שהאדם לא יכול להכיל בקרב עבודתו גם את הממד האחר, לכן אומר הכתוב, לא יהיה אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך עבירה לשמה, או עבירה לכתחילה, או כל מיני דברים כאלה. יש דווקא דבר כזה, עבירה לשמה. יש מושג. אבל היה אפשר לומר שאולי כדאי לעבוד בכלל דרך הרע. כן? זה יש כאלה שסברו את זה גם. הפילוסופיה, כן. זה כשיש התגלות, אז אתה לא צריך פילוסופיה. אין התגלות, אז אתה הולך אל הפילוסופיה. איך אני יודע שזה מותר? בגלל שכתוב על משה, על משה אפילו, לא תוכל לראות את פניי, אבל לא מעבירה איתה את אחוריי. זאת אומרת שיש במצב שהפנים נסתרות, אז מכירים דרך האחור. לא, ההפך, יש אחדות באלוהות, ולכן, והאדם מצווה לראות את, 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 את הנושא כדואלי. לעבוד את השם רק דרך הפנים ולא דרך האחור. בדיוק הפוך. למשל, יש ביטוי בספר דברים, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם, אחד. אז השם זה 26 בגימטריה, לא? ואחד זה 13. אז אנחנו מכירים אותו רק בחצי של האחדות, לא של הפירוט. לא תעשה לך פסל. וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעבודם. אז, טוב, אז יש פה כמה צדדים הלכתיים גם במצוות האלה. יש לא לעשות פסל לשם עבודה, מה אם לעשות פסל שלא לשם עבודה? כן, אז יש על זה הרבה דיונים. ההלכה בסופו של דבר מצמצמת את האיסור של עשיית פסל לתבנית אדם שלם או פני אדם שלם, אבל כל מה שפחות מזה ההלכה למעשה מתירה. אבל מה, לא תעשה לך פסל לכל תמונה, העיקר לא כדי לא להשתחוות, זה אסור. מה זאת אומרת, מה החידוש? לכאורה, אם לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז זה ברור שלא תשתחווה לפסל. אלא שהכוונה הפשוטה, לא להשתחוות לפסל לשם שמיים. כן, היה אפשר להגיד, אני רוצה לכבד את הקדוש ברוך הוא, אז מה אני אעשה? אני אעשה פסל שישתחווה מולו לשם. כן, מי עשה דבר כזה? מיכה. כן, פסל מיכה זה פסל לשם שמיים שנעשה מכסף כדי לכבד את הקדוש ברוך הוא. שאת השאלה, איך בכלל נעשה דבר כזה? בספר שופטים, יש שם תיאור של אחרי שמיכה החזיר את הכסף שהוא גנב מאמו, אז היא מקדישה את הכסף לשם לעשות פסל ומסכה. שאת השאלה, מה, הם השתגעו לגמרי? הרי כתוב מפורש בתורה, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. אלא חזל באמת פתרו את זה באופן מאוד מעניין. הם אומרים, זה היה לפני הציווי. כלומר, הפסל של מיכה, כל הסיפור של גניבת הכסף ועשיית הפסל, זה היה במצרים בכלל. ומיכה היה מעובדי השם במצרים, והוא סחב איתו את הפסל הזה במזוודה שלו, בשעה שהיה קריאת ים סוף, ועבר בים צרה, זה פסלו של מיכה שעובר בתוך הים. עכשיו, ואז אחר כך, כשהגיעו לארץ, אז שבט דן לקח את הפסל הזה ועבד לו. עכשיו, נשאלת השאלה, למה אז לא השמידו את הפסל הזה? תשובה, משום שהוא היה כשר באותה שעה. אז זה שאסור לעבוד לו, בסדר, אסור לעבוד, אבל קיומו איננו אסור, הוא נעשה לשם שמיים. עכשיו, למה אני אומר את זה? למה זה חשוב, כל הדברים האלה? כי זה מסביר קצת יותר את מה שאנחנו נראה בהמשך, את מעשה העגל. מדוע בני ישראל סברו שמותר להם, או שאפילו רצוי שהם יעשו עגל כדי לעבוד לשם? כי הרי הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. ברור שהם לא חשבו לרגע שהזהב שהיה להם באוזניים 5 דקות לפני כן, זה מה שהעלה אותם ממצרים. אלא ברור הם התכוונו, אלוהיך ישראל אשר אלוהיך מארץ מצרים, זה הקדוש ברוך הוא. והוא רוצה שיעבדו לו בצורה הזאת. אבל זה בדיוק אחרי שבעשרת הדיברות נאמר לא לעשות את זה. טוב, נצטרך להתמודד עם השאלה הזאת שנגיע אל הפסוקים האלה. לא תעשה לך פסל. וכל תמונה, שהביטוי תמונה, אנחנו רגילים לראות במושג תמונה משהו שטוח. כן, תמונה על הקיר, תמונת פספורט וכדומה. אבל אצל חזל תמונה זה דבר שבולט. לכן כל דבר שהוא שטוח איננו בכלל האיסור כלל וכלל ואין מה לדאוג מזה.